רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אי אפשר לעסוק בתחום הכלכלה מבלי להעריך מה יקרה בעתיד. ואי אפשר להעריך מה יקרה בעתיד בלי לטעות מדי פעם. אז אם האזנתם לנו בשנה האחרונה, ואפילו יותר, בוודאי שמתם לב שכמו רבים אחרים, גם אנחנו פה במנועי הכסף טעינו, ואפילו לא מעט. ובדיוק בשל כך בחרנו היום בפרק חמש תחזיות שלנו, שלא בדיוק התממשו מהשנה האחרונה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 167 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, אנחנו נתחיל חמישה סעיפים. אתה יודע מה? לפני זה, כן, בוא, כמה מילים רק על התחזיות. תראה, אני עדיין נוטה להאמין, לנחש שהשאלה שהכי שאלו אותך בשנה האחרונה זה, תגיד, מה יעשה הדולר? או לקנות ביטקוין?
נכון.
אז אלה לא התחזיות שאנחנו מתעסקים בהן.
נכון. אלה הדברים שבדרך כלל מעניינים אנשים, אבל אנחנו, אני חושב שבסוף, לנחש איפה יהיה הדולר בסוף השנה, הוא בין 3-5 יהיה, כנראה, איפשהו שמה.
גם לא בטוח.
גם לא בטוח, אבל אין מה לעשות, בטח בהשקעות הרבה יותר חשוב להעריך איך תראה הדרך, מה תהיה המגמה, מאשר איזושהי תחזית נקודתית, ובזה אנחנו בדרך כלל מתעסקים.
כן, אוקיי, טוב, בוא נתחיל ונלך, אני אקח אותך איפשהו אי שם לתחילת המגפה, היה מגפה, היו דיבורים ראשונים על תחילת פיתוח חיסון, ואני לא חושב שיש מישהו שעריך אולי מכמה אנשים בפייזר או במודרנה, שיפתחו חיסון כל כך מהר, אני חושב תוך 10 חודשים היה אפילו אישור FDA, משהו כזה.
כן, האמת שזה אחת הטעויות, אני חושב שגם טעות עוד פעם מאוד קונצנזוס, שהיא גם אחת החזיות המצחיקות, או טעויות המצחיקות, כי המומחים אמרו כל הזמן שבאמצע 2021, בתחילת הקורונה כבר,
כן.
המומחים אמרו באמצע 2021 יהיה חיסון. וכנראה שאף אחד לא האמין לזה, והנה זה קרה. אני חושב שעוד טעות שגם אנחנו עשינו וגם אחרים עשו, היא הטעות בחשיבה שהנה החיסון מגיע, ובזה גמרנו את הסיפור. והטעות הזאת מאוד חשובה כדי להבין את הסביבה הכלכלית שאנחנו נמצאים בה היום, כדי להבין איפה השווקים נמצאים, כי החיסון, מה שהוא מאפשר לנו, זה לא נפטרנו מהקורונה, הדבר היחיד שהוא מאפשר לנו זה לחיות לצד הקורונה, בלי שהכלכלה או במערכת הבריאות יתמוטטו לחלוטין. לא, הקורונה לא תיעלם, כנראה. אני חושב שהיום מבינים את זה. ובהתחלה הייתה אופוריה, אני זוכר, כשאמרו יאללה חיסון, אתה זוכר גם פה,
כן.
כשהתחילו כולם להתחסן, היה נדמה, והמספרים ירדו מאוד מאוד מהר, וההוראה הייתה לצאת לחגוג, כן. כי חשבו את זה, הוא נגמר, וזה לא, ולזה יש המון השפעה, כי אנחנו בעצם לומדים, הכלכלה החדשה היא כלכלה שבה אנחנו עובדים, המשק עובד לא עם מגבלות, שמונחתות עליו מהממשל, וגם על ישראל, אבל על כל העולם במובן הזה, של סגר או לא סגר, או מותח להכניס כך אנשים או כך אנשים, לא, תעבדו, הכל בסדר, אבל יש מגבלות שאי אפשר להתחמק מהן בגלל הנושא של הקורונה.
כן, מעבר לכך, מגבי החיסון, הייתה גם הנחה כלשהי, שהנה, אם רק ישראל תחוסן, אז זה יהיה בסדר. אבל אני חושב שככל שעבר הזמן, יותר מבינים שהחיסון הוא חייב להיות משהו גלובלי. זאת אומרת, אם העולם לא יגיע לאחוזים מסוימים, אני לא יודע כמה של מחוסנים, זה לא יעזור, זה פחות יעיל.
וכשאנחנו רואים בעולם, זה כולל כמובן משקים מתעוררים, ששם לא פשוט גם מצד הממשלות הרבה פעמים. נוציא כסף על החיסון, ומדברים המון על העניין הזה עכשיו, של אחריות גלובלית, לדאוג לחיסון לכולם. אתה זוכר, עשינו אפילו פרק על איך ישראל תהנה מזה שהיא המדינה המחוסנת הראשונה.
כן, כן.
וראית מאוד מהר שאוקיי, אתה מחוסן, אבל ברגע שאתה קצת פותח את השמיים, רצינו להביא לפה הרי אנשי עסקים.
כן.
אז הנה, חלק הגיעו, ומיד חטפת את הדלטה, אין ברירה, זה חייב להיות ברמה הגלובלית, כדי ש... עוד פעם, עדיין תהיה קורונה, אבל לאט לאט כל העולם יתחיל, הכלכלה תשתפר בקצב יותר מהיר.
כן, ובוא נעבור לסעיף הבא, ופה טעות, אני מודה, לא האמנתי, ככה אני יכול להגדיר את הסעיף הזה, לא האמנתי דבר ראשון שתהיה ממשלה יציבה, אנחנו שלושה חודשים, חודשיים וקצת לפני, שלושה חודשים, סליחה, לפני סוף השנה, ויש לנו ממשלה יציבה, ועבר תקציב בקריאה ראשונה, ולא יודע, לא מדברים על חוסר יציבות שלטונית, כמו שדיברנו בשנה וחצי הקודמות. הופתענו, כן, הפתיעו אותנו.
כן, שזה בעיקר, התחזית הזאת לא הייתה מבוססת על שום דבר, חוץ מייאוש בגדול, אחרי כמה מערכות בחירות, ולא היה, היה נדמה שאין לזה סוף. והנה, זה קורה, ויש תקציב, ואנחנו נתחיל להרגיש את התקציב הזה בשנה הבאה, וזה שיש ממשלה עוד פעם, אפשר להתווכח, כל אחד בדעות שלו, הדברים מסוימים בתקציב, אתה באדם או נגדם, אבל זה שיש מדיניות, זה שהממשלה יודעת לאן היא רוצה ללכת, זה בהחלט שיפור, וצריך להגיד שלא משנה לאיזה כיוון אתה רוצה שהמדינה תתפקד, תחת איזושהי אסטרטגיה.
אני מזכיר לך,
זה לא תהיה באוויר כל
אני הזמן. מזכיר לך שדיברנו ממש לא מזמן, לפני כמה חודשים, חצי שנה, על זה שיש סיכוי שיורידו לישראל את הדירוג עקב חוסר יציבות נכון, שלטונית.
נכון.
זה ירד מהפרק הרגע.
ירד מהפרק, חברות הדירוג רואות מה שקורה, ואומרות, אוקיי, מבחינה כלכלית המצב פה טוב, השקל ממשיך להיות חזק, שאני אומר טוב, כמובן, הכל יחסי, כן? ואין את החשש הזה של עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות ועוד שנה בלי תקציב, כי זה מה שהדאיג את חברות הדירוג בעיקר, שפשוט נתרגל לחיות ללא תקציב, וללא איזושהי אסטרטגיה ומדיניות, והנה, זה נפטר, וטוב שכך אני חושב.
ובהקשר לזה, עוד בתחום הזה, הגרעון. השבוע פורסמה ירידה חדה מאוד בגרעון, אין עדיין קשר לתקציב המדינה, נכון?
לא, כי זה עדיין מבוסס על התקציב הקודם, תקציב שהוא תקציב המשכי כמובן. המספרים שאנחנו מקבלים זה בעצם על הגירעון של ה-12 חודשים האחרונים, וירד ל-8%. זה גם די בהתאם לציפיות, עוד פעם, כי זה לא תחזית שקשה לעשות, כשאתה יודע בעצם איך התקציב נראה. הצד של היחיד שהוא נשאר בסימן שאלה, זה הצד של ההכנסות, ויש פה שיפור. א', הממשלה היום מוציאה הרבה פחות כסף ממה שהיא הוציאה במהלך הקורונה, בגלל הפיצויים השונים והמענקים, ובטח שהפסיקו עם התשלום אבטלה לחלט.
כן.
ובצד ההכנסות אנחנו רואים כן שיפור, אבל זה מגיע בעיקר משוק הנדלן. זאת אומרת, בצד של הפעילות הכלכלית המשקית, גם יש שיפור, אבל שיפור איטי, כמו שאנחנו רואים בכלל בכלכלה. משוק הנדלן רואים קפיצה במיסים שנכנסים למדינה, וזה מביא את הגרעון לרדת. אני חושב שהתחזיות של רוב החזאים בשוק היו ש-2021 הסתיים בגרעון של בערך 7%. אנחנו הולכים לכיוון הזה, יכול להיות שזה יהיה אפילו קצת פחות, אבל לא מאוד רחוק מהמספר הזה.
ואם אנחנו מדברים על המשך שנה הבאה, אנחנו מדברים על המשך צמצום הגרעון?
חד משמעית, התקציב הולך לכיוון של גרעון משמעותית יותר נמוך, וממש איזשהו תוואי הדרגתי לחזור לרמות סבירות של 3-4%, זה הכיוון שצריך ללכת אליו.
תזכיר לנו איפה היינו לפני הווירוס הזה?
2019 הסתיימה, אם אני לא טועה, אני תפסתי על המספר המדויק, בסביב 4%, לא זוכרים, זה היה 4-1 או 4-גול, וזה הייתה קפיצה. לפני זה היינו עם גירעון למשך כמה שנים, של סביב 2%, 2.5% תוצר, וזה קפץ 2019 ל-4%, בגלל כל ההסכמים שכחלון חתם עם כמה וכמה שוטרים וסוהרים, והצד ההוצאות מאוד מאוד גדל. היה אז ויכוח אדיר, האם 4% גירעון זה דבר כזה נורא. דיברנו על זה פה לא מעט, כן. שהחוב תוצר שלך נמוך, זה לא כזה נורא. צריך לזכור שגם החוב תוצר של ישראל מאוד גדל במהלך הקורונה, כמו בכל העולם, הוא עדיין יותר נמוך מרוב המקומות בעולם, אבל הוא גדל ככה שאתה צריך, בהסתכלות קדימה, להביא את הגירעון למצב שהוא מאפשר לך ירידה מתמשכת ביחס החוב תוצר. אני חושב שעם גירעון של בין 3-4% זה בהחלט אפשרי, וזה הכיוון שכנראה המדינה הולכת אליו.
אז אוקיי, אם אנחנו מדברים על הגירעון, כמו שאמרנו עכשיו, הגירעון, הייתה עלייה חדה בגירעון וירידה חדה לא פחות אחרי זה. מה, איפה לא הייתה עלייה חדה וירידה חדה אחרי זה? באינפלציה. וזו פה אולי נקודה שעכשיו אנחנו גם דיברנו עליה לא מעט בפרקים האחרונים, וגם ספוילר, אנחנו כנראה נדבר עליה בפרקים הבאים ובחודשים הקרובים, כי זה הופך להיות חתיכת עניין.
זה הופך להיות הסיפור הגדול. מה שאולי אי אפשר היה לחזות, אפשר, תמיד אפשר לחזות, כן, אבל היה קשה לחזות, זה איך יראו חיינו תחת כל המגבלות האלה שהקורונה יצרה. ומה שהקורונה יצרה זה מצד אחד, קפיצה בביקוש מאוד מהירה, אחרי שראינו את המשבר, ממשלות זרקו כסף על אנשים, אז הביקוש חזר מאוד מהר, אבל צד ההיצע לא הצליח להדביק, ויש לנו היום כל כך הרבה שיבושים בשרשרות הספקה, ולא נראה שזה הולך להסתיים כל כך מהר. אפילו רק אתמול, המנכ״ל או יושב ראש של מרסק, זה אחת חברות הנמלים הכי גדולות בעולם, אם לא הכי גדולה, אמר שעד סוף 2022 הוא לא רואה איך הבעיה נפתרת. הוא אומר, הדבר היחיד שיכול לפתור את זה, שאנשים יפסיקו לקנות דברים. וזה, זו בעיה שהיא מביאה לעלייה מתמשכת במחירים של כל המוצרים שיש. במחירים של מוצרים גם בסופו של דבר מייקרים מחירים של שירותים, כי חומרי הגלם מתייקרים, ואנחנו, אני חושב, אנחנו, לא יודעים להגיד בהתחלה, כי זה כבר תהליך שהחל, אבל אנחנו רחוקים מסיום, ואנחנו רואים את האינפלציה בכל העולם עולה, ואם בתחילת באמת הקורונה, כשהאינפלציה בהתחלה קפצה, כל הזמן הדיון היה, זה זמני או זה לא זמני, אני חושב שהולך ונהיה יותר ברור שזה ממש לא זמני, ממחירי השבבים, שפשוט יש בעיה בשבבים, שזה משפיע על הכל, לא פעם דיברנו על זה. זה משפיע ישירות למשל על כלי רכב, אבל זה שאין כלי רכב משפיע על מחירי השכרת הרכב, ומשפיע על המחירים של הליסינג, מה שמשפיע בעצם על עלויות של המון מעסיקים, מה שגורם להם לעלות מחירים, כי הם, ואז אתה רואה עליית מחירים כן. בשירותים שונים, ועבור במחירי המזון, מחירי כל הדשנים, קפצו בשלושה חודשים האחרונים בגלל בעיות שינוע, אז ברגע שמחירי הדשנים קופצים, אז מחירי המזון עולים בכל העולם. וכלה פשוט בעיה בכוח אדם. אנחנו רואים מפעלים שלמים שעובדים ב-under capacity כי אין כוח אדם. טויוטה הודיעה השבוע שעבר, עוד פעם, שהיא מקטינה עוד פעם את התפוקה שלה לחודשיים הקרובים, כי המפעלים בדרום מזרח אסיה אין עובדים.
זה לא כי יש חוסר בביקוש, זה לא כי לא צריכים את המוצרים.
להפך, הביקוש מאוד מאוד גבוה, ולא מצליחים לענות עליו, וזה רק מייצר את הצוואר בקבוק הזה, שגורם למחירים לעלות עוד יותר ועוד יותר, וזה, עוד פעם, או שאנשים יפסיקו לקנות, מה שכנראה לא יקרה, או שאנחנו נצטרך לחכות לפחות שנה, אם לא יותר, עד שלאט לאט השיבושים האלה יצליחו להגדיל את התפוקה מספיק, ועוד פעם, זה הכל בהנחה שהקורונה מתישהו תעבור, ואם זה לא יקרה, אז אתה תמשיך לראות את זה, כי אם תסתכל על דרום מזרח אסיה, ואתה מניח שיש אחוז מסוים מכוח עבודה, שתמיד לא יכול להגיע לעבודה, כי הוא בבידוד, אז אתה מניח שהמפעלים לא יוכלו לחזור לעבוד בתפוקה מלאה עוד הרבה הרבה זמן. מעבר לבעיה של יש שבבים או אין שבבים.
כן, ואני רק, אם אני הבנתי נכון ממה שאתה אומר, אז גם כל התוכניות הרחבה כמותית שדיברנו על זה גם בפרקים האחרונים, גם אם הם הסתיימו, הבעיה היא עדיין מבנית שיוצרת בעיה באינפלציה.
יותר מזה, זו הבעיה האמיתית. נכון שתוכניות הרחבה כמותית, זה ששופכים כסף למשק, או משאירים את הריבית מאוד נמוכה, תיאורטית, ריבית נמוכה או הדפסות כספים אמורות להביא להביא עלייה בביקושים, ואז עלייה באינפלציה. דווקא מהצד הזה, אני חושב שהאינפלציה הייתה זמנית. זאת אומרת, אנשים קיבלו מהממשלה, דרך הרחבות הכמותיות, הבנק המרכזי עזר לממשלה להעביר כסף לאנשים, ואנשים קיבלו כסף, הלכו והוציאו אותו, וקנו מכונת כביסה חדשה, או סלון חדש, וכן הלאה. זה נגמר.
כן.
כי גם הממשלות עצרו את רוב התוכניות, גם בארצות הברית, התוכנית של הדמי האבטלה המורחבים, מסתיימת. לאט לאט, יש כבר הרבה מדינות שסיימו אותה, וזה מגיע גם לרמה הפדרלית מתישהו. אבל, בעולם המודרני, צד הביקוש, הוא דווקא פחות אינפלציוני, כל עוד צד ההיצע היה סוג של אינסופי. וגם בשנים שלפני הקורונה, ראינו שהכלכלה העולמית הייתה במצב מצוין, הריבית הייתה נמוכה מאוד ברוב העולם, ולא הייתה אינפלציה. למרות שהריבית נמוכה ולמרות שיש ביקוש, כי צד ההיצע כל הזמן ידע לענות לצד הביקוש. אם זה כעולם הוא פתוח, אם זה בגלל שיפורים טכנולוגיים שאפשרו להגביר תפוקה כל הזמן, ולכן לא נוצרה אינפלציה. ברגע שצד ההיצע נמצא במצב שהוא נמצא היום, וצד הביקוש עדיין חזק יחסית, אז אנחנו רואים את האינפלציה, וככל שזה נראה עכשיו, ובהנחה שהקורונה הזהיר to stay לכמה שנים, אז זה קשה לראות איך זה ייפטר, ואיך האינפלציה תחזור לרמות נמוכות.
אוקיי, בוא נלך לסעיף שאני... מי שהצליח לחזות את העלייה הזאת שאני הולך לדבר עליה, באמת מוריד את הכובע, אבל אני מחזיר אותך שוב לתחילת המשבר, לתחילת הקורונה, ואמרנו בשוק ההון, ואמרנו המניות עכשיו, אנחנו לא רואים שום דרך שהמשבר לא יגיע גם לשוק ההון ולוול סטריט ולכל בורסות בעולם, ובוא אני אתן לך קצת מספרים מה-12 חודשים האחרונים. מניית אפל 30%, עלייה כמובן. מייקרוסופט 40%, טסלה עלתה מעל 60% ב-12 חודשים האחרונים. אפילו וולט דיסני ב-40%, ג'יי-פי מורגן 60%. אז לא רק טכנולוגיה, אלא שוק המניות באחת השנים הטובות ביותר שלו, למרות כל מה שדיברנו והמשברים, הכל. ועוד פעם, אם אנחנו מסתכלים כאן רק על שוק המניות, זה כמובן לא רק שוק המניות, יש גם את שוק האג"ח, ששם גם שם דברים מאוד מעניינים קרו, שאף אחד לא חזר אותם.
כן. כשמדברים על הטכנולוגיה, צריך להגיד שיש את ההשפעה החיובית של הקורונה. זאת אומרת, הקורונה, גם למרות שהיא פגעה בכלכלה בכל העולם, לסקטור הטכנולוגיה היא עשתה טוב, כי כולנו ישבנו הרבה זמן בבית, והשתמשנו יותר בגוגל ויותר בפייסבוק ובזום וכן הלאה, וזה מצריך כמובן שירותים טכנולוגיים מסביב, אם זה סייבר ואם זה תעבורה. זאת אומרת, כן, הייתה פה קפיצה של סקטור הטכנולוגיה שנהנה מביקושים הרבה יותר חזקים ממה שהיה לו קודם לכן. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. הסקטור הזה עשה קפיצה שהוא היה אמור לעשות, בכל מקרה, רק הייתה מורכב לקחת בערך 5-6 שנים להגיע לאן שהוא נמצא היום. אז זו עלייה שהיא מוסברת. אבל המדיניות הזו של הדפסת כסף ושפיכת נזילות לשווקים, אמרנו קודם שהיא לא באמת מייצרת אינפלציה במובן של המחירים, מדברים על אינפלציה, מדברים על מדדי המחירים לצרכן, זאת אומרת כמה עולה לי בסוף סופר, רכב וכן הלאה. היא כן מייצרת אינפלציה, אנחנו רואים את זה בבירור, בשוק ההון. אם זה בתשואות האג"ח הנמוכות, ואם זה במה שתשואות האג"ח הנמוכות גורמות בשוק המניות, כשיש הרבה נזילות, אין מה לעשות עם הכסף, כי הרכיבים החסרי סיכון לא מעניינים בתשואות כל כך נמוכות, וכסף זורם לשווקים. ואז אתה רואה עליות חדות, אתה רואה הנפקות בענפי הטכנולוגיה, אבל לא רק, הנפקות בסכומי ענק.
גיוסים והנפקות.
כן, באמת, תמחורים שלא חשבת שחברות מסוימות יגיעו. אתה רואה את הכסף זורם דרך כל הריטייל, אם זה הרובינוד וכן הלאה, לכל מיני מניות קטנות, שעולות ועולות ועולות ועולות, זו אינפלציה, זה פשוט לא אינפלציה במובן שאנחנו בדרך כלל מדברים עליה של מחירים לצרכן, אבל יש אינפלציה במחירי הנכסים, דרך אגב, גם בשוק הנדלן, גם פה בארץ, מחירים כל הזמן ממשיכים לעלות, בטח בעולם, בטח בארצות הברית, כי אנשים מחפשים מה לעשות עם הכסף, והסקטור הפיננסי, פשוט יש בו כבר יותר מדי נזילות, והנזילות הזאת מוצאת את הדרך לשווקים, ואיפה שיש סיכון. הולכים, גם אם יש סיכון, הולכים ולוקחים את הסיכונים כדי להשיג תשואות, וזה מביא כבר באמת לרמות תמחור גבוהות. קשה לראות, אגב, איך זה מסתיים, כי הכסף ימשיך לזרום. אז זה יכול להיות איזה תיקון בשוק, אחרי שהשוק ינשום אחרי כמה חודשים שהוא עולה, בדרך כלל לפני סוף שנה, קצת אולי יש הרבה, דיברנו על זה סיכונים, אבל בסופו של דבר, כל עוד הפד ממשיך להזרים כסף ונזילות לשווקים הפיננסיים, הרכיבי סיכון, מניות, אג"ח קונצרניות, נדל"ן, ימשיכו ליהנות מזה.
אגב, אחת מהסיבות לעליות גם של החברות, בעיקר הטכנולוגיות, אבל לא רק, זו האדפטציה המהירה שהם עשו לעובדים ולהרגלי עבודה. ואם אנחנו, אני לא האמנתי שחברות, עזוב, שאפשר לסגור עסקאות של 500 ו-600 ו-2 מיליארד דולר בזום. מי האמין את זה? והנה זה קורה, וזה הרבה יותר יעיל, ואנחנו גם נדבר על זה עוד מעט, אנחנו נגיע גם לעוד סעיף, אבל מי האמין שאתה לא צריך לנסוע ללונדון בשביל לדבר עם מישהו ובשביל לסגור איתו פרטים אחרונים של עסקה?
לגמרי. ראינו את זה בתחילת התהליך של הקורונה, אחרי הסגרים הראשונים של פברואר, מרץ 2020, חברות עשו תהליכי התייעלות אדירים, אדירים. שהם הצדיקו מאוד העליות בשווקים כבר בהתחלה, ברגע שהממשלות הודיעו, אוקיי, אנחנו מעבירים כספים, והפגיעה הכלכלית לא תהיה כל כך חריפה, אז ראינו את השוק מתחיל לעלות, והיה איזשהו היגיון, כי חברות עשו תהליכי התייעלות גם ברמת העובדים, זאת אומרת, ראינו פיטורים, ופשוט ניקוי שומנים, אחרי הרבה שנים של אבטלה נמוכה, ניקו קצת את השומנים שהיו בחברות, וניסו לעשות התייעלות של עובדים, אבל גם התייעלויות דיגיטליות, טכנולוגיות, וזה לא רק, זה לא רק בסקטור הטכנולוגי. חברות בכל הענפים השתמשו בפיתוחים הטכנולוגיים האלה כדי לעשות התייעלות, והנה, בסופו של דבר, זה מועיל, אבל האם זה מצדיק את העליות שהיו בכל השווקים של עשרות אחוזים והנפקות של כמה מיליארדים בחברות שאתה לא מאמין שהן שוות את ה...
ומאלה
כנראה,
כנראה
שלא,
שלא,
כנראה שיש מקומות מנופחים.
אבל זה לא עזק. אוקיי, הסעיף האחרון, והוא סעיף קצת פחות שמח ואופטימי, כי היה לנו קצת יותר מדי אופטימיות בו בסעיפים הקודמים. תראה, יש ענפים שלמים שפשוט לא רק שלא התאוששו, אלא אנחנו גם לא יכולים להסתכל קדימה בטווח של שנה, ואפילו יותר מזה, ולראות איך הם מתאוששים. ואולי הענפים הבולטים ביותר זה תיירות ותרבות. ואני מודה, אני לא מצליח להבין איך אומן, או איך מישהו שמנהל אפילו היכל תרבות, או משהו בסגנון הזה, או חברת הפקות של הופעות, איך אפשר להתקיים? הרי הסיוע כבר מאחורינו.
זו שאלה גדולה, האם אנחנו נראה סיוע ממוקד לענפים מסוימים או לא, זו שאלה גדולה, כי אני חושב שאתה צודק, אנחנו, עוד פעם, בהנחה שהקורונה is here to stay לתקופה מסוימת, אתה רואה מה קורה בענף התיירות, אז אתה יכול לנסוע, אתה יכול לטוס, אבל יש הרבה פחות טיסות, זה נהיה מורכב, ואתה גם לא ממהר, ובטח לא לערים, אתה לא תרצה לטוס לפריז ולעמוד בלוב, עם 400 איש סביבך, והופעות, אז אוקיי, גם כשפותחים ואפשר לעשות הופעות, אז יש מגבלות כמובן, מסוימות, אבל גם אם אין מגבלות, אתה יודע, הרבה אנשים יגידו, פחות בא לי לשבת עכשיו באולם סגור, עם מסכה על הפנים 3 שעות בשביל לשמוע קונצרט. ופה יש פגיעה בצד של הביקוש, היא פגיעה שכנראה תתמשך הרבה זמן, והענפים האלו... בבעיה. אז חלק, אתה יודע, ידעו לעשות את ההתאמות, לשנות קצת את המודל העסקי, אני מניח, אבל חלק ייפגעו, ואני מניח שאנחנו נראה בענפים האלו, גם בצד של שוק העבודה, אנחנו נראה תהליך של פיטורים שהוא ארוך, לא כזה מה שראינו בשנה וחצי האלה של הקורונה, שחותכים ואז מחזירים את כוח האדם. לא, בדרך כלל תהליכים כלכליים הם הרבה יותר איטיים, וזה מה שאנחנו נראה בענפים האלו, ופה עולה שאלה, האם הממשלה תעזור, אתה יודע, ניקח את הדוגמה של החלט, אוקיי, אז לא משלמים הבטלה לחלט, נגמר הסיפור הזה. אבל אם יש בענף התרבות הבנה שאנחנו לא יכולים להסיק את כל כוח האדם שעסקנו עד היום, ויפלטו הרבה אנשים בענף הזה, איך הממשלה תגיב? כי אנשים כבר ניצלו את הזכאות להבטלה שלהם מזמן. אז ייתנו הערכה אולי להבטלה, לא יודע, יצטרכו לגשת לזה, כי אלה ענפים באמת שיהיה להם מאוד מאוד קשה להתאושש לתקופה ארוכה.
כן, ויכול להיות שצריך גם להקל עליהם מבחינת הגבלות, כי עדיין יש לנו הגבלות היום, ויכול להיות שצריך לחשוב על דווקא עליהם להקל על הגבלות. אני רק השבוע שמעתי על פסטיבל גדול בנגב, שדוחים אותו, כי המארגנים מקווים, דוחים אותו בשבועיים, כן, כי המארגנים מקווים בדיוק, שעוד שבועיים יהיו פחות הגבלות. בואו לקראתם. צריך לבוא לקראתם.
כן, תראה, אם אתה מטיל מגבלות, אני חושב שהמשוואה היא אמורה להיות כמה שאפשר פשוטה. אם הממשלה מטילה מגבלות, היא צריכה לפצות. אתה אומר לעסק, אתה לא יכול לעבוד, או שאתה יכול לעבוד ב-70% תפוקה, יש לי אולם אירועים שמכניס 500 איש. מה הממשלה אומרת לי, אתה יכול להכניס עכשיו רק, לא יודע, אני לא זוכר באמת מה המגבלות, אבל נאמר 200 איש, תפצה אותי על השאר, כי כן. העסק שלי היה בנוי על מודל עסקי כזה וכזה, אתה מחליט עבורי שאני לא יכול לממש את המודל העסקי הזה, אתה צריך לפצות אותי. אבל מה קורה? השאלה, אני חושב, היא כבר מעבר, נגיד ומסירים את המגבלות, צד הביקוש לא יחזור למה שהוא היה. אנשים פחות התלהבו מלבוא למקומות הומי אדם, ולטוס, ואנחנו רואים ענף התעופה בכל העולם. דיברנו על העסקים, אתה יודע, אירופה, ארצות הברית, אנשים היו רגילים לקום בבוקר בלונדון, לטוס לפגישה במילאנו, ולחזור באותו היום חזרה הביתה. דברים האלה כבר פחות קורים, כי אני יכול לסגור את זה בזום.
כן, כנסים, ועידות.
בדיוק. ואלה השפעות גדולות. אלה השפעות שיפגעו בענף הזה לתקופה ארוכה, והצטרכו לעשות שינויים בענף הזה. ופה אני לא יודע אם תפקיד הממשלה באמת לעזור במובן של לפצות, כי נאמר ואין מגבלות, אז זה המצב הכלכלי, מה לעשות? דברים קורים, כמו שכשיש מיתון, יש מיתון, הממשלה לא צריכה כל מיתון להתחיל לעזור לכולם, אבל כן, בגלל מה שהיה בשנה וחצי האחרונות, למשל בשוק העבודה, אנשים מיצו את כל הזכאות ההבטלה שלהם, אבל לא הייתה להם ברירה, כי סגרתם לי את המשק, אז לפחות תאריכו את הזכאות להבטלה לעוד כמה חודשים, ושאנשים יוכלו למצוא אולי עבודה בענף אחר. צריך לעשות פה חשיבה ולראות איך פותרים את זה.
כן, אני רק לסיום, אני רק אגיד משהו שאתה אמרת פה, צריך להבדיל בין מיתון לבין משבר. יש שאר הענפים שדיברנו עליהם, יכול להיות שאנחנו בסוג של תקופה של מיתון, אבל מיתון זה משהו שהוא זמני והוא משתפר. והענפים האלה ממש במשבר עמוק. כן. זו ההבנה שצריכה להיות לדעתי. אוקיי, עד כאן החלק הזה, ועכשיו לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה שבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל קצר מאוד. שוב בעניין של העבודה מהבית. שאלו ממש סקר טרי של חברה שנקראת Flex Jobs, שאלו אנשים, מחודש יוני האחרון, מה הסיבות שאתם מעדיפים לעבוד מהבית? נתנו להם כמה אופציות. 15% מהאנשים אמרו כי אנחנו רוצים לעזור בטיפול בילדים. 26% אמרו שאנחנו מעדיפים להיות קרובים למשפחה ולבעלי חיים שלנו. פחד מקורונה, 32% אמרו, רק 32%, זאת אומרת שהם מעדיפים ללכת להידבק בקורונה וזה. עלות, 75% אמרו שאנחנו חוסכים יותר כסף, מוציאים פחות כסף, ובמקום הראשון, 84% אמרו, אין לנו כוח לתקשורת עם אנשים אחרים.
יאללה.
כן.
חשבתי שתגיד שאנשים פשוט רוצים לשבת בפיג'מה. זה לא היה בסיפור.
זה לא היה בסיפור.
כן, זה שינה את העולם, אין ספק בכלל. אני, דיברנו על האינפלציה ועל הבעיות בשרשרות האספקה וכאלה, פשוט שני נתונים שמתייחסים לדבר הזה שאני קראתי השבוע והדהימו אותי. אחד, אונייה. להזכיר אונייה, אונייה, נדבר אוניית מסע,
כן.
ששמה עליה מחולות. לפני הקורונה המחירים נעו בין, אתה מזכיר אותם, בין 20 ל-30 אלף דולר ליום, פלוס מינוס. והשבוע נחתמה עסקת השכרה לשלושה חודשים, במחיר של 220 אלף דולר, פי 10. אז מישהו עשה חישוב, הוא אומר ש...
ליום, ליום, אתה...
ליום, כן. אוקיי. תעשה את זה כפול שלושה חודשים, אז מישהו עשה את החישוב ואמר, להזכיר היום אונייה לשלושה חודשים, עולה לך כמו 68 מכוניות פרארי חדשות לקנות, פה אתה רק מזכיר. אז זה נתון אחד שהדהים אותי, ונתון שני, הפקקים שיש לנו בנמלים, נמל הנמלים בלוס אנג'לס, שזה כמובן גייטווי מהמזרח, לארצות הברית, מדווחים על 55 אוניות שפשוט מחכות מחוץ לנמל, דיווחו השבוע, באחד הימים, 55 אוניות מחכות לפריקה, ומייצרות פקק אחד ענק, כשכמובן לפני הקורונה זה היה מספרים בודדים, 2, 3, 4 אוניות שמחכות, אנחנו ב-55, אין כוח אדם, עוד פעם, הרבה בבידוד, וצריך לשים לב, זה לא רק הבעיה של החומרי גלם, הבעיה של הנמלים היא הרבה פעמים בעיה של כוח אדם, וזה כמובן שכשהאונייה מחכה, צריכה לשלם, מה שאומר שמחירי השינוע עולים,
220 אלף דולר ליום.
בבקשה, וכל זה בסוף מתגלגל לצרכן, ועוד פעם, הדברים האלה עוד לא התגלגלו במלואם, אנחנו נראה את ההשפעות האלו בחודשים הקרובים.
כן, אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.